בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור הגייה וקריאה, השיעור ה-20 במספר. אנחנו עוסקים בנושא הטעמים בשלב הזה, והעמקה בנושא טעם תביר, שהוא טעם שיש בו ייחוד, כי הוא שייך מבחינת הקטגוריה שלו לקבוצת הטעמים המעמידים, או במינוח אחר המלכים. ולעומת זאת הוא בא סמוך לטעם טפחו, או במינוח אחר של הספרדים טרחה. והטעם הזה טפחו במינוח התימני, או טרחה אצל הספרדים, הוא טעם שהוא שייך לקבוצת הטעמים המשנים. אבל כוח הפיסוק של הטפחו וכוח העצירה וחלוקת העניין של הטפחו גדול יותר משל הטביר, למרות שהטביר הוא כביכול שחקן ששייך לקטגוריה גבוהה יותר. וזה דבר שהוא חוט שזור, זה דבר שהוא קיים תמיד וצריך לשים לב אליו. לפעמים המצב הזה, מה נוצר כאן? נוצרת כאן סתירה בין מידת הניגון, בין מידת הפסקת הניגון, לבין מידת הפיסוק על פי המשמעות. כך שיכול להיווצר מצב שבגלל שמנגנים אותו כטעם מעמיד, שזה ניגון ארוך והפסקה ניכרת, לעומת הטפחו שבא אחריו שזה הפסקה קלה, נוצר מצב לפעמים ש הניגון עוצר אותך במקום שהמשמעות לא אמורה לעצור אותך, כי הטביר הוא אמור להיות עצירה קלה שהיא בעיקר לצורכי ניגון.
אבל לא בכל מקרה של טביר יש לנו בעיה הזאת של ניגוד בין הטביר והטביר.
לא תמיד יש ניגוד שגורם לשיבוש חריף במשמעות, אבל תמיד הטביר יותר סמוך למילה שאחריו, והטפחו יותר עוצרת. אני אחזור ואתן כמה דוגמאות עכשיו. יש פעמים שהעצירה והעמדת הניגון בטביר היא לא יוצרת שיבוש משמעות חריף לאוזני השומע, ויש פעמים שכן. אבל תמיד 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 אם אדם ישהה שהיה קלה על הטביר, הוא יצא נזכר, כי תמיד יותר נכון לשהות בו השהיה קלה, זה תמיד יוצא יותר טוב. רק שלפעמים אתה משפר מעט את ההבנה, ולפעמים אם אתה מקפיד על ההשהיה הקלה בטביר מאשר על הטפחו שאחריו, לא רק שאתה משפר מעט את ההבנה, אתה מונע שגיאה חמורה לפעמים בהבנה.
לפעמים הקורא לבד יכול להבחין מתי הטביר יכול לשבש את ההבנות,
אז לכן אנחנו מלמדים פה את העיקרון ונותנים דוגמאות. ואידך זיל גמור, אתם אחרי כן צריכים ללכת ולהבחין ולשים לב. ואני השיעור הזה רוצה לחתום את הנושא הזה, ואולי אפילו להתחיל בנושא של הזירגו או הזירקו. ואני רציתי לתת גם דוגמאות מעשיות לניגון של הדבר הזה, כדי שלא תצפו.
זירקו או זירקה?
זירקו, אצל כולם זה זירקו.
כן, יש שם חול,
לא? לא, יש שם כמה.
כמה?
כן. בכל אופן, אני רוצה לתת לכם גם דוגמאות ניגון מעשיות, כדי שלא תצאו פה מפה רק עם הבנה עקרונית, אלא גם תצאו פה עם עם מעשיות, עם נגינה מעשית ויכולת מעשית או פרקטיקה מעשית, כפי שבלשון עם זר.
אני
מוכנים
שכולה להיות את השיר. כן. אם זה מורי עזד אותו, אני רוצה לדעת שיר לזה משהו טוב.
אז יש פה אצל המורים מחלקים שוקולדים, פה יש קפה. פה יש קפה ואולי גם עוגיות.
אנחנו דנו השכן פה, היה אחרי כל שיעור, מורי היינו
מחלקים
בתור הילדים פה
בשביל
הציון, כל אחד...
כן, יפה, כל הכבוד. אז פה יש קפה ועוגיות. זה סוג של סוכריות לגדולים. יפה, אז אני נותן פה כמה דוגמאות, כשחלקן הם חזרה על פעמים קודמות, ואז אנחנו נתרגל קצת את הנגינה. נתנו דוגמאות במלאכים א' י' ח', הפטרה של פרשת כי תישא. אמרנו ויאמר אליהו אל כל העם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הצעיפים, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו, כאשר במילה העם יש תביר ובמילה אותו יש טיפחו, ולא ענו העם אותו דבר. אז בואו, אם כבר אני אלמד אתכם, אני אקרא את הפסוק הזה ונלמד גם את הנגינה. כמובן שאתם רואים שאם אני אעשה הפסקה גדולה במילה העם, אז זה לא יהיה מתאים למשמעות, כי זה צריך להיות מחובר לאותו, ולא ענו העם אותו, הכוונה ולא ענו לו העם. מה הם לא ענו לו? הפסקה גדולה, דבר. אז בואו ונקרא את הפסוק הזה כדי שיהיה לנו...
אבל לפעמים פותרים את הבעיה על ידי הדגשת המילה אותו, אתה מגביע את הקול של אותו, ואז אתה יודע שהאותו מתייחס לעם.
כשאתה מגביע את הקול במילה מסוימת מעבר למילה אחרת, אתה כבר מתחיל להיכנס
לפרשת.
לא, גם למעשה הגבהת הקול היא לא פיסוק, לא כמו כהגבהת הקול. פיסוק לא שווה הגבהת הקול, הגבהת הקול לא שווה פיסוק. זה לאו דווקא, יכול להיות שאתה מנסה להועיל ואתה רק מזיק. מתי בדרך כלל בקריאה...
אני קורא שכה, עם הדגשת מילה אותו.
תראו, הקריאה עכשיו, אני אתן לכם עכשיו את הפרקטיקה בנושא הקריאה. אז קודם כל, צריך לדעת. הגבהת הקול, אם כבר הזכרת את הדבר הזה, בדרך כלל אנחנו נגביע מעט את הקול במקומות שבהם יש משמעות חמורה לדברים, או משמעות של תחינה או בקשה. יש רב שנפטר לפני כשנה, אם אני איתו, הרב סריה דבליצקי, זכר צדיק לברכה, מאזור בני ברק, רחוב ירושלים, אם אני לא טועה, הוא היה גר שם, והוא היה מיודד עם הרב צוביירי, והיו התכתבים, והוא כתב לו, וגם אני חושב שהרב צוביירי ראה את זה בעין יפה, למי שמאוד מדקדק וכבר חי את הקריאה, אחרי שהוא קורא מדויק באופן מלא, הוא יכול במקומות שבהם יש תחינה, אונו, חובו, הועום הזה, חדו אור הדולו, או אל, נור, אפונו, לא, מקומות שיש תחינה, אל נוטי היא, אל נוטי היא כמת, עכשיו בסדו מרחם אמו, הוא יהיה אוכל חסיב עשורו, כל מיני מקומות כאלה שיש תחינה גדולה או בקשה גדולה או תרעומת, מקומות כאלה, שם אולי ראוי אפשר מעט תנימה של הכל.
גם במילים שמופיע
הזירגו,
זה גם
שמה
אני מגביע קצת.
תראה, תלוי. אני לא אכנס לזירגו עכשיו, תכף נגיע לזירגו. אבל זה, במאמר מוסגר לגבי הגבהת הקול, מתי אפשר להגביע מעט את הקול ולשנות את, 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 את נימת הקול בהתאם לקריאה. עכשיו בואו נחזור לנושא הטביר. אז איך אנחנו קוראים את, את הטביר? אנחנו מה שנעשה, אנחנו נקצר את משך, משך הניגון של הטביר כדי שלא לשבש את המשמעות, ולעומת זאת אנחנו נשהה שהיה מעט יותר בטיפחו של האחריו. יפה, אז אני אמרתי, אמנם נתתי דוגמה של הפסוק הזה מהנביאים, אבל מעניין אותי להתחיל איתכם, קודם כל, לפני שאני אתחיל בנביאים, דווקא אני חושב שנכון יותר להתחיל בחמישה חומשי תורה, לפני שנתחיל מדוגמה בנביאים, כי זה גם יותר שימושי. אז אנחנו נתחיל, אנחנו נחזור לפסוק במלאכים א' י"ח פסוק כ"א, נחזור אליו עוד. אני אתחיל איתכם דווקא בפסוק, באחד מהפסוקים הראשונים בפרשת שופטים, שאמרנו כך: לא תטע לכו אשרו כל עש, אסל, מזבח, מזבח זה בטביר, אדוני אלוהכו אשר תעשה לך. אתם יכולים לפתוח חומש דברים, פרשת שופטים, זה דברים פרק תזן פסוק כף א', לא תדע לכו אשרו כל עש, אסל, מזבח, אדוני אלוהכו אשר תעשה לך. פה אמרנו שהעמדת יתר בטביר היא לא רק, היא לא יוצרת איזה שיבוש קל במשמעות, היא יוצרת שיבוש יותר כבד במשמעות. כי מה יוצא כאן? מה יוצא מהדבר הזה שאנחנו אומרים? מזבח, ועוצרים כאן. איזה מזבח? מזבח השם אלוהיך אשר תעשה לך. מזבח של השם אלוהיך אשר תעשה לך. למה? אני עושה לי השם, היה עשה לו עוזום אלוהים, ככה שואל הנביא, והם לא אלוהים. אז אנחנו לא עושים אלוהים, השם הוא האלוהים, כן, הוא מקדם קדמתה ולעד השם הוא האלוהים, כן, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל.
לא יגיע להבנה הזאת שאתה חושש מפניה.
תראה, לא תמיד אנשים בכלל שמים לב מה הם קוראים. זה מצער. יפה, אז פתחתם בפסוק. עכשיו, אז אני, שימו לב, הטביר הראשון בפסוק הזה הוא במילה לכו. פה נושא הטביר הוא פחות חריף. כי אתה יכול לבוא ולהגיד, לא תטע לך מה? אשרה כל העץ. אבל למעשה זה צריך להיות לא תטע לך אשרה כל העת, כאילו אשרה שזה פרט וכלל כל העת, זה ההבנה הנכונה, לא תטע לך אשרה ואפילו כל העת. כלומר מחברים בין לך לבין אשרה. אבל גם אם היינו עומדים בטביר פה בלך, לא היה כל כך משתבשת, לא הייתה משתבשת המשמעות כל כך. אז שימו לב, אני אקרא את זה, אבל במילה לכו אני אעמיד מעט, ובטיפחו של אשרו אני אעשה הפסקה קצת יותר משמעותית, ואותו דבר גם במזבח השם אלוהכו. ובואו נקרא את זה: לא תדע לכו אשרו כל עש, אסל, מזבח, אדוני אלוהכו אשר תעשה לך. שמתם לב, לא פגעתי לחלוטין במעמדו של הטביר כטעם מעמיד, לא הפכתי אותו לטעם מפסיק וכמובן שלא לטעם מוליך, אבל מה? שיברתי מעט את המשך העמדה שלו, שיברתי כשמו תביר, ובטיפחה של האחריו, הטיפחה סוף כל סוף, זה טעם מפסיק. אין, לא משתבשת לי המשמעות אם אני אמתין עוד עוד רגע קט של, הרי בסופו של דבר בטיפחו אני ממילא לוקח נשימה בדרך כלל, לא ישתבש שום דבר אם אני אקח עוד רגע קט של נשימה ואז אני אמשיך לקרוא. זה לא יפריע, זה לא יפגע במשמעות, להפך, זה רק יחזק את המשמעות. אז כמו במקרה הזה, מה בעצם יצרתי כאן? מה גרמתי כאן? בדיוק, יותר קשר בין מזבח השם אלוהיך אשר תעשה לך. זה המצב שיצרתי. עכשיו שימו לב, העניין הזה של לשחק קצת עם ההטעמות, הוא לא רק מופיע בפסוקי המקרא. יש לעיתים, אני לוקח אתכם קצת לתחום אחר, יש לעיתים שגם פייטנים חרזו באופן שהוא משבש קצת את המשמעות. לכן מי שקורא את הפיוטים והוא בקי ומבין את השיבוש שנוצר עקב החריזה, הוא גם משחק את המשחק הזה. דוגמה, אני לוקח אתכם לתחום קצת אחר, נחזור לפסוקים. שימו לב, לפיוט אחות קטנה בפילותיה, נכון? כאן עוצרים. עורך ועורך ועונה תהילותיה. כן, אחות גדנו תהילותיה. עורך ועונה. אחות גדנו תהילותיה. עורך ועונה תהילותיה. עכשיו, מה בעצם הפייטן התכוון לומר? אחות קטנה תפילתיה עורכה ועונה תהילותיה, אבל החריזה היא תפילותיה ותהילותיה. אז הבקיעים, מה הם עושים? בתפילותיה הם עושים כמו שאני עושה פה בתביר. הם מעמידים קצת כדי סוף כל סוף לצאת ידי חובת החריזה של הפייטן, אבל הם מצד שני החזק בזה ומזה אל תנח ידיך. הם מחזיקים בחריזה של הפייטן כדי לא לשבש לגמרי מילתה, כדי לא להפוך את הפיוט לעקר את החריזה מיסודה, אבל סוף כל סוף הם גם נותנים לך, גם לא מאבדים את המשמעות לחלוטין. וזה זה זה העניין הזה, הוא נמצא בפיוט הזה מראשו ועד סופו, מי שיעקב אחריו.
נכון, אגב הנושא העיקרי בפסוק הזה, אז זה התפילות, תצטרך כן להעמיד כמה שאפשר יותר תפילת, לא צריך לחתוך אותה, את המילה תפילת.
אז זה בדיוק, אתה אומר בדיוק הפוך ממה שאמרתי. אתה אומר בדיוק הפוך ממה שאמרתי. כי מה המשמעות? אחות קטנה, מה היא עושה? תפילותיה עורכה. מה זה אחות קטנה תפילותיה?
אבל המגילה היא כזאת.
יפה, אז בדיוק העניין שיש סתירה מסוימת בין הניגון לבין המשמעות. בתחום אחר של פייטנות, של פיוטים, אבל סוף כל סוף זה עניין דומה כמו כאן. יש סתירה בין הנגינה לבין המשמעות. לכן כדי לתת ידי חובת התביר שהוא טעם מעמיד, ולא להוריד אותו בדרגה קבל עם ועדה, ולא לשבש את המסורה שקיבלנו מאבותינו, אנחנו, ואז מה נותר מצב עכשיו? אז תבואו ותשאלו אותי, אם ככה דבר, למה לכתחילה, למה מראש הוא בכלל טעם מעמיד ולא שמו טעמים אחרים? היו צריכים לשים טעמים אחרים. אז אומר לכם את הדבר הבא, יכול להיווצר מצב שאם הייתי שם פה שם טעם מפסיק, הייתי מתקרב כבר לסוף הפסוק ולא היה לי מקום שהייתי יכול לקסר, לא היה לי מקום שהייתי יכול לעשות. הרי הטעם המעמיד האחרון בסוף פסוק הוא קסרה, כן, את השובר.
שבירה.
אז לא היה לי מקום שבו אני יכול רגע לתת את השבירה שלפני סוף פסוק. אבל בכל זאת, צריך לעשות איזושהי עמדה כלשהי. אז אחרי כזה שאני לא אתקרב ממש ממש לסוף הפסוק, ולא יהיה לי שום מקום לקסר, שום מקום לעשות איזושהי התנחת, איזושהי הפסקה כלשהי לפני סוף פסוק. אז לכן שמו שם תביר, כדי גם לתת לי את ההתנחת הזאת, וזאת אומרת, כדי גם לתת ידי חובת יכולת הניגון של הפסוק, אבל גם מצד שני, קראו לזה תביר ככל הנראה, כדי שתדע גם להחזיק בזה וגם מזה לא להניח את ידיך. אז זאת דוגמה מחמישה חומשי תורה. עכשיו יש לנו בקריאת שמע דברים וב פסוק וב דקה אחת, דברים וב פסוק וב, תפתחו דברים וב פסוק וב בקריאת שמע. דרך אגב, אני בכוונה אומר גיריית שמע, כי אבותינו היו אומרים גיריית שמע, לא גריאת שמע אלא גיריית שמע. כן, עכשיו שימו לב, והיו פה עוד פעם, אני בוחר פסוקים שבהם העמדה בתביר יוצרת שיבוש משמעות, ופה אנחנו נתנו דברים וב פסוק וב גיריית שמע. אני נתתי לכם, דיברנו על זה, אני פתחתי לכם את הגמרא במסכת פסחים, דפנו וב עמוד א', שבו כתוב שאדם צריך לשים לב להפסיק בין היום על לבביך, שלא ישתמע מצב שהיום יהיה על לבביך ולא מחר. כלומר, היום זה תיאור זמן שהוא נסוב על מה? על זמן היות הדברים על לבבנו או על זמן הציווי? איזה זמן היום? המילה היום היא תיאור זמן, נכון? איזה זמן זה? זה הזמן שבו התכוון הקדוש ברוך הוא שהדברים יהיו על לבבנו, או זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא התכוון שהוא נותן את הציווי? אם זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא יתכוון שהדברים יהיו על לבבנו, אז משמע שזה יהיה היום על לבבך, ומה יהיה לגבי מחר? ואז זה שהתורה לא מדייקת בדבריה. ולכן תפתח גם, יש לך לתת לו? יפה, וואו, יהיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובכו היום על לבבך. עכשיו למאחרים על היין אני אומר שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר באופן מעשי על קריאת הפסוקים שיש בהם תביר, ואמרנו שאנחנו מצד אחד אנחנו צריכים לתת ידי חובה שני דברים: אחד, ידי חובת הניגון, ופעם שנייה ידי חובת המשמעות, לשמר גם את זה וגם את זה, החזק בזה וגם מזה אל תנח ידיך. נתנו דוגמה גם מעולם אחר, מעולם בפיוטים של אחות קטנה, שגם שמה הבקיאים משחקים קצת עם הניגון, כי החריזה לא תואמת את המשמעות, את המשמעות של הניגון. אני ארחיב על זה מי שרצה אני אתן לו השלמה אחרי זה, איך באחות קטנה זה בא לידי ביטוי. זה אומנם מעולם הפיוטים, אבל גם שם הבקי צריך לתת ידי חובת גם הניגון וגם ידי חובת המשמעות. אז אותו דבר גם כאן, שאנחנו קוראים את הפסוקים שיש בהם תביר, אנחנו צריכים לתת ידי חובה הניגון, כי סוף 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 יש לו ניגון של טעם העמיד, אבל מצד שני גם לתת ידי חובת משמעות הפסוק עצמו, כדי לא ליצור שיבוש משמעות. ואחד הפסוקים שמוזכרים אפילו בגמרא, זה הפסוק בקריאת שמע בדברים, פרק ו, פסוק ו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובכו היום על לבבכו. הפסוק הזה נמצא כאן. יש במילה מסובכו יש תביר, במילה היום יש טיפחו. אמרנו שכדי לתת ידי חובה את שני הדברים, מה אנחנו עושים? אנחנו מצד אחד מקטרים מעט את ההטעמה בתביר, מצד שני אנחנו גם שבריר רגע יותר שוהים בטיפחו. כי סוף כל סוף זה עדיין טעם מפסיק, ועדיין אני מפסיק גם בנשימה בטעם הזה, להבדיל דרך אגב מפישטו, שבפישטו אני לא מפסיק את הנשימה שלי, אבל בטיפחו כן. אז בטיפחו אני יכול מעט יותר לשהות כאן, אז הצירוף של קיצור מעט של העמדה כאן ושל הערכה קלה של השהייה כאן, כמו שהגמרא במסכת פסחים דף נ"ו עמוד א' אומרת לנו לעשות כאן הפסקה, השילוב של שני הדברים האלה יותר מצב שאנחנו גם יוצאים ידי חובת הנעימה וגם יוצאים ידי חובת המשמעות. אז בוא נקרא את הפסוק הזה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובכו, מסובכו עם תביר, היום עם טיפחו על לבבכו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובכו היום על לבבכו. אז יתרתי מצב, קיצרתי מעט, זה עדיין זה טעם, עדיין זה טעם מאמין, אבל קיצרתי גם כי זה כסרה. סוף כל סוף אני צריך גם, ממילא אני צריך לשבור. אם יש לי תביר שהוא גם כסרה, אז סוף כל סוף אני צריך גם לשבור בגלל שזה כסר, שזה הטעם המעמיד האחרון, וגם שיהיה תשומת לב לזה שזה תביר. אז סוף כל סוף זה מה שיוצא, שתביר וגם כסרה, אז ככה זה יוצא.
קסרה.
יש כאלה שאומרים, נכון, בדרום תימן קוראים לו קסרה. קסרה, נכון. קסרה, נכון. באזור סנה אומרים קסרה.
גם הישראלית, גם הישראלית.
בכל אופן, נכון, במרכז ודרום תימן אומרים קסרה. נכון, שבירה. בכל אופן, מה רציתי פה? רציתי פה להמחיש שהיום הוא נסוב על זמן הציווי. אשר אנוכי מסובכו היום, כלומר היום זה מתייחס לזמן הציווי, לא לזמן היישום. וזה מה שהגמרא התכוונה גם, תשים לב לעניין הזה. אז לכן קראתי את זה בצורה הזו. ונקרא את זה כאילו זה טעם מעמיד לכל דבר. אני אקרא את זה. בסדר. דרך אגב, אני שוב רוצה, חשוב לי לומר שהדיוק הזה הוא לא דיוק שנהגו אותו בכל מחוזות תימן. חשוב לי לציין את זה. אני לא בא ואומר שהמסורות האחרות הן פסולות או לא נכונות. אני רק מציג פה מסורת שהייתה נהוגה בכמה מחוזות בתימן, שהרבה מהדייקנים היום והרבה מבעלי המסורת של הקריאה התימנית היום, אפילו ממחוז סנעה, הרבה משבחים את זה, את העניין הזה. למה? כי סוף כל סוף זה תואם את דברי המדקדקים, זה תואם את דברי הגמרא. אז לכן משבחים את העניין הזה. זה לא משנה, זה לא עוקר את התביר ממקומו, זה לא משנה את כללי הטעמים, אלא זה יוצר וריאציה קלה של קיצור קל בעמדה שלו. דרך אגב, אם תשימו לב, יש גם בקרב הצנענים, יש כאלה שלפעמים, גם אם בא זוגף לפני טיפחו, לפעמים הם אומרים אותו, הם קוראים קצת אחרת. למשל, יש פסוק בדברים ו', פסוק י"ד, הנה עכשיו ראיתי, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. אז יש אצל הטענים שיקרו את זה, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים. כלומר, אפילו שזה זוגף גולדון, הם קוראים את זה, הם קוראים את זה בעמדה קלה. כן, עכשיו שימו לב, ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, אם נשווה את זה לעולם הגלים, סוף כל סוף הגל הנושא הוא אותו גל, רק בתוכו יש, אפשר להגיד, תת וריאציות. כן, אז סוף כל סוף אתה שומר על מתכונת הטעמים, אתה שומר על המסורת, אלא אתה רק מתאים מעט יותר את הניגון שיהיה תואם למשמעות ולדברי הפוסקים והמדקדקים. אז הרבה ראו לשבח את הדבר הזה, גם מקהילת צנעה, שלאו דווקא קראו במסורת הזאת.
סליחה, השם זקן קטן, אולי זה מעיד, המילה קטן אולי מעידה על הדברים שאתה אומר.
כן, כן, אני לא נכנס אבל עכשיו לפי מסורת תימן אין הבדל בעמדה בין זוגף גורדון לזוגף ג'ודון, לכן אני לא נכנס פה לעניין הזה. אולי בבוא העת, אחרי שנלמד לקרוא יותר ונלמד, אולי נעשה הרחבה תיאורטית בנושא הטעמים ונפרוס כל מיני חילוקים. יש עוד, תדע לך, יש עוד חילוקי מדרגות שאולי אני אתן להם דוגמאות כאן גם בתוך טעמים אחרים, אבל להיות שאין לזה דווקא מן המעשית, אין לזה ביטוי מעשי, אז אני לא מלמד את זה. אולי אם תרצו הרחבה נוכל ללמד גם בתוך הטעמים האחרים, יש מקומות של הדרגות בפיסוק, אבל היות שאין לזה, אין לזה השפעה על הניגון, אז אני לא מלמד את זה, כי פה באתי ללמד הגייה וקריאה ולא באתי ללמד את תיאוריית הטעמים. אני משתמש בתיאוריה כשזה מסייע לי ללמד אתכם את העניינים המעשיים. רק מה השם של כבודו?
רועי.
חלק מהצנענים, כן.
גם על זה עמדי.
סביר, על המשל היה קורה ככה מדי פעם את הזוגף. השאלה שלי, האם יש איזה חוקיות? האם לפני התנוחו זה קורה, או שזה יכול לבוא אפילו זוגף שאחריו עוד טעמם?
תראה, למעשה, שמתי לב שמי שעושה ככה, אני לא הבחנתי באיזושהי חוקיות מסוימת. אתה גם שאתה שואל אותם, הם לא תמיד, לפעמים אומרים לך שזה גם משיקולי נוחות של הקריאה, אבל יוצא בדרך כלל יוצא שכנראה בגלל שאחרי שהם קוראים כבר חצי פסוק וזה קרוב לעצנוחו, אולי לפעמים קצת יותר נוח להם בשלב הזה לעשות את ההפסקה הזאת, אבל לא ראיתי מישהו שיגיד שיש איזו חוקיות בזה, וגם לא תמיד זה גם בהכרח תואם את המשמעות. לא תמיד. כן.
הוא היה קורא ככה בצורה הזאת בשני וחמישי ומנחת לשבת. ככה הוא קורא
שזה יגיעות
כאילו
קצרות. לא דיברתי על זה שבשני וחמישי ומנחת לשבת קוראים באופן עקרוני, קוראים באופן יותר מקוצר וחפוז. כן, בשני וחמישי זה לא ראייה, כי שם קוראים את כל העמדות, קוראים אותם בצורה מקוצרת ביותר. אני לא לוקח משם ראייה, אבל אני לוקח ראייה שבתוך הקריאה הרגילה של שבת, שם לפעמים מקצרים את חלק מהטעמים, אבל שוב, נתתי דוגמה, אבל אין איזה מסורת בדבר הזה, שלפחות או שאני מכיר או ששמעתי או שראיתי.
זה שלנו פה בפסוק י"ד, זה לא משבש את המשמעות של הפסוק. אם אני אעצור,
נכון. אז לכן אני גם לא לימדתי אתכם זה, כי אין איזה איזושהי מסורת שהיא ידועה או מקובלת בדבר הזה, רק נתתי דוגמה לזה שגם אפילו אצל הצנענים לפעמים הם לוקחים מעט חירות טיפה, לקצר מעט יותר או מעט פחות. אז יפה, אז זה הפסוק הזה. עכשיו, אתם ביקשתם שבדברים ו' פסוק ו' אני אקרא את זה תוך התעלמות מנושא הטביר, ואחרי זה אני אקרא את זה. כן, אז בוא נקרא. וואו יו הדבורים הוא אלה אשר אונחי מסווחו היום על לבובכו. שמתם לב שפה היה אפשר להתבלבל ולחשוב שאשר אנוכי מצווך היום על לבבך, כלומר כאילו היום מתייחס ללבבך, היום סמוך ללבבך. עכשיו אני אקרא את זה באופן שאני, שימו לב, התביר פה הוא גם צריך לעשות אותו כסרה או כסרה או איך שתרצה לקרוא לזה, או כסרה או חילבה או חילבה, כן, אני תקרא אותו ככה. בכל אופן אני גם צריך לשבור שמה וגם לקצר מעט כדי לחבר את זה להיום, וגם צריך מעט בטיפחו של היום מעט יותר להשתאות עליה. זה מה שיצא לי. והיו הדבורים האלה אשר אונחי מסווחו היום על לבובכו. כלומר מעט קיצרתי יותר את השבירה שבתביר, וגם הנחתי בהיום, קיימתי את מאמר הגמרא להפסיק בין היום על לבבך, ואז יצאתי ידי חובת גם המשמעות וגם הנגינה, כמו אותו פייטן, כמו אותו קורא של הפיוט אחות קטנה, שהוא קרא אחות קטנה תפיל לו תהו עורכו ועונותיה לזהו, כי זה מעשה תרחי, תפילותיה עורכה ועונתיה לזהו. אבל אם אני לגמרי נגן לפי המשמעות, אני אעקור את המשקל ואת החריזה. אז לכן הבקי מחזיק בזה וגם בזה. זה מה שיוצא. יפה, בוא נראה.
לא יום חזה להיה הוא על זה, כי גם אצלן זה המאמין. הם הוכיח את המסורת.
כנראה, כן, נכון. בוא נבחר.
זה כלל בכל פסוק שהתביר.
כן, התביר תמיד. הוא כבר קיבל את השם הזה. עכשיו אני עובר, מקווה שתסתדרו. אני עובר פה לעוד שני פסוקים מעניינים. פסוק אחד שכבר קראנו אותו, שמות י"ב, פסוק יוד, פרשת בו. תנסו לפתוח, אני מקווה שתסתדרו. מקסימום שמות י"ב, פסוק יוד, או יוד. כן, בדיוק. כן. ولا تثيروا من منو عد بوغر وان نثر من منو عد بوغر بوش تصرفوا كلما ما شيء يتر من منو יש لي زمان يصرفوا تو عد بوكر كان كيف تاريخ لا بين هذا
ادم
ا ولا تثيروا من منو عد بوكر وان نثر من منو عد بوغر بوش تصرفوا كلما ما شيء يشهر من منو יש لي عد بوكر زمان يصرفوا تو יפה. אז פה שוב התביר פה, אם אני אעמוד בו יותר מדי אני גם אשבש את המשמעות. אז לכן בוא נקרא את זה נכון. ולא תתירו ממנו עד בגר והנותר ממנו עד בגר פועש תשרפו. קיצרתי, זה שוב תביר שהוא כסרה, קיצרתי מעט בטפחו, השהיתי מעט ויצרתי גם הבנה שלמה של הפסוק, וגם הייתי נאמן למשפט הטעמים, וכך הפסוק יצא מדויק, הקריאה של הפסוק מדויקת ותואמת את המשמעות שלו. ושוב זה עניין של ניואנסים קטנים, אבל זה היופי שבדבר, שהבקי, מי שבקי הוא כבר מגיע לרמה של הבדלות בניואנסים, ורק מי שהאוזן שלו בקיאה בניואנסים הוא נהנה גם יותר מהקריאה ומבין יותר את הקריאה ואת המשמעות. כן. אבל תשימו לב, לא נתתי פה איזשהו, לא אמרתי לכם תהיו בסולם כזה ולא בסולם כזה, רק אמרתי לכם פה תקצרו מעט ופה תאריכו מעט.
לחבר בין
כמעט לחבר, כמעט לחבר. כמעט, כמעט, אבל לא. כמעט, אבל לא.
נוגע, לא נוגע.
כן. ולא תתירו ממנו עד בגר, והנתר ממנו עד בגר, ואש תשרפו. בסדר? אז לא חיברת, לא עשיתי אותם דבקים, אבל מצד שני, גם קיצרתי מעט את התביר, ולא שהיתי הרבה בין התביר לבין, לא שהיתי הרבה בין בימנו לבין עד בוגר. זה סוף כל סוף. יפה. משהו לא ברור, צריך לחזור. יפה. עכשיו בואו פסוק, עכשיו בואו נצלל עוד יותר לעומק. פסוק יפה, שבו יש גם תביר וגם מחלוקת בין מעריץ לבין מור יוסף סובירי. כלומר, מעריץ בדרך כלל מביא את רוב התיג'אן שהיו לפניו. צריך לדעת, התיג'אן שהיו לפני מעריץ זה לא כל התיג'אן בעולם. כשהוא אומר רוב התיג'אן, אז רוב התיג'אן שהיו לפניו, הרבה פעמים כשהוא אומר רוב התיג'אן זה גם מתאים לרוב התיג'אן באופן כללי. כי גם מור יוסף סובירי הוא תורח להגיד יש מעט תיג'אן שיש בהם אחרת. כי לפעמים מעריץ כותב שבכל התיג'אן ככה, יש דוגמאות ככה, תיג'אן זה תיג'אן זה הספרים עם או הפורושו, יותר נכון לקרוא לזה פורושו, זה הספרים עם הטעמים, עם הניקוד והטעמים, ספרי הפרשה, עם הניקוד והטעמים הישנים של כן, קוראים לזה גם תיג'אן. בכל אופן, הספרים עם הניקוד והטעמים הקדומים, כתיבת יד של אבותינו. לפעמים מעריץ כותב בכל התיג'אן, אבל זה בכל התיג'אן שלפניו. מור יוסף סובירי לפעמים מוצק כמה תיג'אן, שזה סוף כל סוף, זה לא הרוב, זה מעט, שיש בהם גרסה אחרת.
זה
אחרי
כל
זמן? לא, 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 בדרך כלל מור יוסף סובירי הוא לוקח תיג'אן שהם היו עוד לפני מעריץ. אם מעריץ כותב בכל התיג'אן, סימן שיש גרסה אחרת, אבל בדפוסים. בדפוסים, נכון. 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 סימן שיש גרסה אחרת, אבל פה אנחנו בתיג'אן עסקינן, סוף כל סוף. אז בואו תפתחו בבקשה ויקרא פרק ד' פסוק ה'. עכשיו ויקרא פרק ד' פסוק ה'. רגע, סליחה, לא פה, טעות שלי. זה גם פסוק מעניין, אבל פה לא רואים את המחלוקת בין מעריץ לבין מור יוסף סובירי, אז אני מעדיף. אבל זה אותה דוגמה, זה אותו עניין, זה אותה מחלוקת, אבל איפה רואים אותם מתייחסים באמת? זה ויקרא ד' פסוק ט"ז. תפתחו ויקרא ד' פסוק ט"ז. ויקרא ד' פסוק ט"ז. והביא הכהן המושיח מדם הפור על אוהל מועד. ויקרא ד' פסוק ט"ז. לא, אצלך זה כתוב ט"ו? טוב, מעניין, אבל אולי בתנ"ך זה מעניין. דווקא מעניין להסתכל. והביא הכהן המושיח מדם הפור. כולכם רואים את הפסוק הזה? שימו לב, מה כותב מעריץ? אני קורא את מעריץ לפני מור יוסף סובירי. אני קורא את מעריץ, לא משנה איזה פסוק זה כרגע, בוא נתמקד בפסוק עצמו. אני קורא את מעריץ לפני מור יוסף סובירי, כי הוא גם קדום לא יותר. והביא הכהן המושיח מדם הפור על אהל מועד. אז מה כותב חלק הדקדוק, מעריץ? הוא הביא הכהן המושיח מדם הפור, תיבת הוא הביא בדירג'ו, ותיבת הכהן בתביר. לחבר ההבואו לכהן. עכשיו, הטעם של מעריץ, מה הוא אומר? לחבר את ההבאה לכהן. בוא נראה מה אומר מונו יוסף סוביירי. הוא כותב ככה, תיבת והביא תביר, הכהן מערוכו, כלומר הוא אומר, המושיח בטפחו, הוא אומר שצריך שיהיה והביא יהיה בתביר, כמו שכתוב לכם בתנך, בדפוסים. כן, עכשיו הוא אומר, והוא פיסוק, אני מדלק טיפה, הוא מביא שם כמה תיג'ן, כן, הוא אומר, וכן הוא בכל הדפוסים, כן, גם מה הוא בת ראה, הוא עדה הוא גנה, כאילו, ומדויקים, הוא בקצת תיג'ן, הוא מודה שזה בקצת תיג'ן, שזה לא ברוב התיג'ן, לרבות תאג' מבורך בן יוסף הכהן וכו', שהוא תאג' יחסית עתיק, מלפני איזה 700 שנה, משהו כזה, אבל הוא מודה שזה בקצת, שזה לא ברוב. ואילו חלק הדקדוק הוא מתייחס לזה כאילו זה בכל התיג'אן, הוא לא אומר בכל התיג'אן, אבל הוא אומר כאילו שזה פשוט שזה ככה. עכשיו, ופיסוק הטעמים, ממשיך מורי יוסף סוביירי ואומר, באופן זה מתאים לדברי רבותינו זכרונם לברכה שהבאתי לאל, בפסוק ה' וכו' וכו'. ואז הוא אומר, ודברי מעריץ שכתב לחבר אהבה לכהן קשה מאוד להבינו, דמה נשתנה הכהן משאר חלקי הפסוק. עכשיו בוא נעזוב את זה רגע וננסה להבין באופן פשוט מה שנראה לי. אני לאו דווקא מצדד באחד מהצדדים, אני רק מנסה להבין את משמעות הפסוק. והביא זה פועל, למי הפועל הזה מתייחס? לכהן המשיח. יש טעם להפסיק בין הכהן לבין המשיח? נראה על פי פשט ההבנה שאין מקום להפסיק בין הכהן לבין המשיח. אני שוב, אני לא בא לתדד, נראה לי לפחות נראה מפשט ההבנה שבין הכהן לבין המשיח אין מה לעשות הפסקה, כי סוף כל סוף זהו הפועל את, 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 את עניין ההבאה. אז לכאורה נראה שיותר נכון שהתביר יהיה על והבי, כי אם אתה אומר והבי הכהן ואתה עוצר שם עם תביר, גם אם זה הצבירה של תביר, למה בכלל, מה מצאת לך להפסיק בין הכהן לבין המושיח? כי זה כאילו עשית פסיק, אמרת, הכהן שהוא המשיח מדם הפר. מה, אני רוצה לציין שהכהן הוא גם המשיח? כאילו, לי לפחות קשה עליי ההבנה איך אפשר להפסיק, מה יש להפסיק בין, אפילו הפסקה קלה בין הכהן לבין המשיח. אבל סוף כל סוף גם אם מפסיקים, לפחות שיהיה בתביר, כי אם הייתה, עכשיו, אם מישהו היה קורא, נגיד מישהו שהולך לפי שיטת מעריץ, היה קורא, היה עוצר בכהן, בתביר, וקורא אותו כמו מעמיד רגיל, בכלל הוא היה משבש לחלוטין את המשמעות. אני לא יודע, אבל סתם אני אומר, תראו פה, מי שהלך לשיטת מעריץ ויטיל את התביר בכהן ועוד יעמוד שם עמידה רגילה, הוא בכלל יגיע למשמעויות שבכלל לא תואמות את זה.
מדם הפר יוצרים משיח.
משהו שהוא לא... כן.
מה אתה אומר בפסוק ה? גם שם יש תגיל חוף?
בפסוק ה... בפסוק ה' מעריץ לא מגלה את דעתו, אבל מוני יוסף סוביירי הוא מתייחס לשם כקדימון לקראת פסוק ט' ז'. זאת אומרת שם הוא כבר, היות שזה פעם ראשונה שהופיע העניין הזה, אז הוא כבר שם הכין את כל התשתית ואת ההסברים שלו, ובפסוק ט' ז' הוא רק עשה שארית של ההסברים שהוא נתן בפסוק ה'. אבל זה אותו עניין.
ומוני סוביירי אומר שיש לשים את התדיר
למקום. הוא לא גח.
סליחה, כן, זה מה שהוא
אומר. כן, אותה שיטה, נאמן לאותו עניין, לאותה שיטה. בסדר, עכשיו...
ומה אתה חושב שזה יהיה
מתעכב
על
הלוגח? מה אתה אומר?
מה אתה חושב שזה מתעכב על הלוגח?
כדי ש... כי מה יש לך בכלל, איזה עניין יש לך בכלל אפילו לשים תביר על הכהן? בוא.
ואיזה עניין יש לשים על הלוגח?
אני אגיד, כי הכהן המושיח אין בכלל שום עניין להפסיק שם. סוף כל סוף אתה מפסיק גם בתביר, אתה מפסיק שיש לך איזשהו צד קל להפסיק שזה נותן איזה משהו. למשל וולוגח, אתה יכול לבוא ולהבין שצריך, שיש איזה מקום לעשות שם איזה הפסקה קלה בניגון. ככה זה נראה, סוף כל סוף. שוב, אולי אני קטנדה, אני קטונתי גם עם האריץ וגם עם מורי יוסף סודאירי, אני רק נותן לכם את זה כסוג של לאתגר אתכם, שתחשבו יותר לעומק על מה שאתם קוראים ותשימו לב איך זה משפיע על ה...
אתה יודע, זה מרגיש, מרגיש כאילו אז אנחנו משנים את מה שכתוב, אז עם מחשבתנו.
לא, יש פה, יש פה שתי, יש פה שני אילנות.
אבל אם מריץ אומר שהרוב, וגם הוא סובר אומר שהרוב זה ככה.
לא, מורי יוסף סובר.
אבל שההבנה לא מסתדרת, אני משנה.
לא, לא, אני, לא, אני, לא, 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 לא אמרתי. אמרתי שסוף כל סוף טוב שיש שם תביר, אבל מי שעוד לא יקפיד על התביר, הוא יחריף את השיבוש שעלול להישמע לאוזנינו. אז זאת אומרת, גם אם אתה הולך לפי שיטת מעריץ, סוף כל סוף תקרא את זה כתביר, כדי לא ליצור יותר מדי הפסקה בין הכהן לבין המשיח. כי אז זה בכלל, הנה, אני אתן לכם עוד דוגמה, גם למחלוקת כזאת שמעריץ ומורי יוסף סובלי לא מזכירים אותה, אבל אם תראה לדוגמה בבטאג' של נוסח תימן, תורה שלמה, איך זה נקרא?
שמן המור.
עם שמן המור, איך זה נקרא?
תורת חיים.
תורת חיים. תורת תמימה. בכל אופן, יש פסוק שעכשיו עולה לי, אין שם התייחסות שבראשית. בראשית, אפתח לכם מהר. בראשית, פרשת תולדות. פרשת תולדות. לא. פרשת תולדות. הנה. פרשת תולדות, בראשית כפזן, פסוק למד זן. רגע, לא למד זן. לא, פסוק למד תת. בראשית כפזן, פסוק לת. כפזן, פסוק לת. גם כן, נתנו ברכה לעשיו, וזה היה כמו לאפ, כמו כללה. מלות אותו. אז שימו לב, עכשיו, אין פה התייחסות, לא של מור יוסף סובלי, ולא של מעריץ, על הפסוק הזה. אבל אם תסתכלו בחלק מהחומשים, בייחוד אלה שמנפוצים בבתי כנסת הבלדי, התביר מופיע על המילה, הפסוק אומר, הוא היה נשחוג אובי, הוא היה אומר אלוהו, הנה וכו' וכו'. הנה משמנה אור עשייה משובחו, מטל השמיים מעול. עכשיו, שימו לב, בתאג' הזה שלפי הבלדי, התביר מופיע על המילה יצחק. כן. התביר מופיע על המילה יצחק. כן, עכשיו שימו לב, זה יותר, אם אתה תעמיד בתביר פה, אתה תיצור פה גם איזה מילים לא מובנות. לפי הקריאה של השמי, שלפי מורי יוסף סובירי, אתה אומר, ויען יסחוג אביו, ויאמר אלוהו, יצחק אביו, ענה. עכשיו, דרך אגב, הרבה פעמים בתביר אנחנו עוצרים מעט, למשל, ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרתו עליהם דבר מופיע עם תביר. אז לפעמים כשיש איזושהי עצירה קלה אז שמים שם תביר, אז מתאים פה לשים ויען תביר. אבל אם אתה אומר ויען ישחוג אבי ויאמר אלוהו, אז יש פה איזה משהו שהוא קצת קשה לעיכול, אבל לפחות אם תקפידו על התביר אז זה יעבור יותר בקיבה, זה יעבור בוושת יותר בקלות. אז כל אלה דוגמאות מעשיות של איך לקרוא את זה בצורה נכונה. עכשיו אנחנו לדעתי מתקרבים כבר לסוף השיעור, אז אני אתן לכם, על מנת שנוכל לחתום את הנושא של הטביר, אני אתן לכם גם דוגמאות קצת מההפטרות. אנחנו אמרנו שהפטרת כתיסה, הפטרת כתיסה, שזה מלכים א' י"ח פסוק א', אותו דבר, אני פועל באותו אופן, רק בנעימה של ההפטרה, מקצר מעט את הטביר ושוהה מעט יותר בטפחות. הפטרת כתיסה בחומשים האלה של פרשה מפורשה, זה בעמוד שין למד בית שלב, בעמוד שין למד בית. תחתם, ואני קורא מתיים את הפסוק, ויג'ש אליהו על כל העם, ויאמר עד מותי אתם פסיחים עשתי הסעיפים. אם אדוני הוא אלוהים לכו אחרו, ואם הבעל לכו אחרו, ולא ענו העם עשה דבר. והנה, אני אגיד את זה כאן, ואני אתן לכם גם איזשהו פתח לשיעור הבא שמדבר על הזירגו ועל תפקידה של הזירגו, כי בפסוק הזה יש גם זירגו. אז נוכל גם לתת איזה ככה... לפתוח קצת, לא לעמוד על הפרק, אלא גם לפתוח קצת פתח לשיעור הבא. אז ככה, אני קורא את הפסוק הזה, עם הכלל הזה שאמרתי, לקצר מעט בטביר ולשהות מעט יותר בטפחו. ואז אני מחברת ולא ענו העם אותו, מה הם לא ענו לו? מה הם לא ענו אותו, אותו את אליהו? דבר, ואין כזה דבר, אין מילה כזאת אותו דבר, זה רק ביטוי שהתפשט בצורה משובשת בתוך השפה המדוברת שלנו. אבל
זה same thing.
למרות שגם על פי הלעז, גם על פי הלעז same זה לא אותו. same זה שווה. זה לא דבר שווה. גם בלעז אין כזה ביטוי. עד כדי ככה ביטוי הזה השתרש לנו בראש, אנחנו מתרגמים same כמו אותו. אבל זה לא נכון. אותו זה him. אותו זה לא same. אז זהו, אין כזה ביטוי אותו דבר, אין לזה משמעות, אני לא מצאתי לזה משמעות. אותו זה אותו, כמו במקרה של אליהו, אותו, לא, זה לא סיים, זה לא אמין, סיים זה שווה, זה לא דבר שווה. אנחנו רק מתגיעים את זה, זה לא אותו דבר, אבל זה למעשה, אני לא מבין את המשמעות של זה, אני לא מבין איך הגענו לזה. יכול להיות שמהפסוק הזה זה ישתרש וישתבש. אבל איך אמרו רבותינו, שבשתו כאוון דעל על. ישתרש כבר ישתרש. אז יפה, אז בוא נקרא את הפסוק הזה. ויג'ש אליהו על כל העם, ויאמר עד מותי אתם פסיחים על שתי הסעיפים. אם אדוני הו אלוהים לכו אחרו, ואם הבעל לכו אחרו, ולענו העם עשה דבר. אותו עניין עשיתי גם פה, קיצרתי מעט, ופה זה גם קסרה וגם תביר. הקסרה בהפטרות לא מתבטאת בדרך כלל בקיצור הנגינה, אלא בשינוי נעימת הנגינה. ואילו הקסרה בקריאת החומשים היא גם שינוי וגם קיצור, זה שבירה. אז פה קיצרתי מעט, הסמכתי את זה לאותו, ואותו עשיתי הפסקה קלה יותר. עוד פעם, כן, ישר כוח. אז רוצים עוד פעם או שבפסוק אחר? את הפסוק הזה? עוד פעם. עכשיו, שימו לב, אמרתי לכם, זה דקדוק של ניואנסים, הוא שומר על משפט הטעמים. מי שרוצה להחזיק במסורת של קהילתו, רשאי ומוזמן. אני לא בא לפסול מסורות, אני בא רק לשמור עלינו בתוך כללי הטעמים, בתוך המרחב של כללי הטעמים, אבל לתת דיוק על דיוק. אתם רשאים לאמץ את זה, אבל לא באתי לפסול. אז מה, בהפטרות אתה מדבר?
לא, גם בפרשה.
איך יעשו את הארוכה? הרי קטרה משמעותה שבירה, קצר. היו כאלה שלמדו את תלמורי, נכון, ובחלק מהקהילות לעשות את הקטרה בשני גלים. הנה, אני אתן לך דוגמה לקסרה, אבל עכשיו אתה לוקח אותי לאופן ניגון הקסרה. אבל אין בעיה, בסדר, ביקשת אז אני אלך לשם.
זה לא פסול.
זה לא פסול, אין בעיה. הנה. עכשיו, ופה אני גם בפסוק הזה, אני אקח טרמפ ואני גם משתמש בנושא של הטביר. עוד פעם. קראנו פרשת תולדות מקודם, הוא היה נשחוק אביב וכו'. אז אני אשאר בפרשת תולדות. ויגרו ישחוק על יעקב ויבורך עשו ויסווהו ויאמר לא תיקח אישו מפנות כנוען. אז ויגרו ישחוק, זה בתביר, ישחוק בתביר על יעקב ויבורך עשו, כלומר ויקרא יצחק אל יעקב, חטיבה אחת, ומה? ויבורך עשו, לא ויקרא יצחק אל יעקב ויבורך עשו. אז לכן אני, אבל אתה רצית גם לגבי הקסרה, זה שווה בפסוק הזה, ואני אגיד לכם שתי, כי הקסרה פה היא על זוגף, זוגף גוטון, אז אין בעיה בקסרה הזאת, של הפסוק הזה. אז ככה, ויגרו ישחוג על יעגב, ויבורך עשה. שמתם לב, קיצרתי מעט את העמדה בתביר, זה תביר שהוא לא קסרה, זה תביר שהוא רגיל, קיצרתי מעט, חיברתי אותו על יעגב, קצת יותר, אבל שום, עשיתי הפסקה, עמדתי, ובטפחו של יעקב עשיתי השהיה קצת יותר, ויבורך עשו. אני ממשיך, ויסווהו ויאמר לה, לא תיגח אישו מבנות כנוען. אז במילה לא, יש קסרה. אז אני עכשיו עשיתי קסרה שנהוגה, קסרה של גל אחד. עכשיו, לפי ה... יש כל מיני סגנונות, אבל אני אתן לך סגנון אחד. ויסווהו ויאמר לה, לא תיגח אישה מבנות... עושים את זה בשני גלים. בשני גלים. ויסווהו ויאמר לה, לא תיגח אישה מבנות כנוען. אמור, יש חלק מה... ויאמר לה...
אני אומר, יש את זה גם מנגינת השונה, אבל זה החייתה.
נכון.
זה קטע
עושה לי. בסדר, אבל סוף כל סוף, אם אני ממשיל את זה לגל, הראשון היה בגל אחד, בפיק אחד, ופה זה בשני פיקים. אז...
שאהרון
אמור
מבצע את זה יותר ארוך. יש לי ניגון מסוים של זה, אבל אחר...
תראה, אהרון אמרם, הוא מוסיף לקריאה שלו גם נופך מוזיקלי גם, אז לפעמים הוא מושך יותר בקריאה, בהיבט המוזיקלי, אבל אז הוא, כן, הוא מוסיף כאילו פי אחד ורבע, כאילו מכפיל את כל הטעמים שלו בקצת יותר ושוהה בהם קצת יותר, אבל אם יש פקטור קבוע, לכל הטעמים, אז סוף כל סוף הוא שומר על השיטה, אם יש פקטור קבוע להעצמה של הטעמים. בוא ניתן עוד פסוק אחד של הפטרות, ובזה...
זה לא קשור לצנענים, דרדעים, שרעבים, אין קשר.
אולי,
חבר'ה,
מתאים. אולי. עכשיו, היינו בפרשת תולדות. אז בוא נקרא את ההפטרה של פרשת תולדות. בוא נפתח בהפטרה של פרשת תולדות. הפטרת תולדות. הפטרת תולדות זה מלאכי. מלאכי פרק א' פסוק ו'. תנכי פרק א' פסוק ו'. תפתחו בבקשה ותגידו לי, מי מכבד את מי? הבן את האבא או האבא את הבן? תפתחו, תפתחו הפטרה פרשת תולדות.
בימים של הנבוא משתנה, אני יכול להתאים
מזדות. מלאכי, פרק א', פסוק ו'. מלאכי, פרק א', פסוק ו', זה גם הפטרת תולדות.
איזה פסוק?
מלאכי פרק א' פסוק ו', בן יכבד אב, אתה רואה?
יא, ו', מצא, בן יכבד אב.
עכשיו, שימו לב. מה אני רוצה להגיד פה, בבית המשמעות? אז תגיד, בן יכבד אב. ולא שאב, לא, בן יכבד אב. מי יכבד פה? הבן או... הפועל יכבד, למי הוא מתייחס? לאבא או לבן? לבן. אז אם אני מחבר יותר מדי בן יכבד לבן אב,
אבא מכבד את הבן.
אז זה שאני אומר בן, שימו לב. שימו לב. אז אם אני, כאילו אני אומר, או שאני אומר בן, בן, מה לגבי הבן? יכבד אב. כאילו, יכול להשתמע פה שכאילו בן, מה לגבי הבן? יכבד אבא, אבא יכבד את הבן. לא, מה שאני רוצה להגיד זה, בן יכבד את מי? את האב. זה מה שאני רוצה להגיד פה.
כמו אבנים שחקו מים.
בדיוק, כמו אבנים שחקו מים, בדיוק, יישר כוח. יישר כוח. אז לכן פה אני רוצה לקצר מעט בעמדה בבן. אז אני יכול לקרוא בן יכבד אב ועבד אבנו, אבל אני רוצה להגיד, כמו שאני מחבר בין העבד לאדוניו, כי העבד מכבד את אדוניו, ככה אני רוצה לחבר יותר בין הבן לבין יכבד.
זה מחלוק
את זה? מה אתה אומר? כן,
העניין זה במילה יכבד. אם אתה תמשוך אותה, בן יכבד אוב. עכשיו יצא שאבא יכבד את הבן. אבל אם תקרא את זה בחטיפה, כמו שקראת קודם, בן יכבד אוב. ככה יוצא המשמעות הנכונה.
אפשר גם להבין את זה ככה, כל עוד אתה אומר שאין היפוך בין הפועל לבין הפעול. אפשר להבין את זה ככה, אתה צודק. אני רק אומר שכנראה מי שהטיל את הטעמים בפסוק כנראה גם חשש לזה קצת, לכן הוא שם שם טעם תביר. אתה צודק שאפשר לבוא ולהגיד שהיכבד מתייחס לבן גם אם תשים עתירה בין הבן לבין יכבד אב, אבל לפחות אם תחבר בין בן ליכבד לא תוכל להגיע לשיבוש הזה. אתה צודק ש אפשר לתרץ את זה בצורה כזאת שזה לא כמו אבנים שחקו מים, זה לא הפוך, אתה צודק. אבל אם תלך לפי הטביר, בשום מסלול לא תגיע להבנה השגויה.
מה שחשוב פה לדעתי דווקא המערכו, פחות הטביר. המערכו, אם מושכים אותה, יוצא שאבא מכבד את בנו.
נכון, זה בהחלט שיבוש גדול, אבל פה... כנראה אין אף אחד שיעמוד במערוכו. נכון, אתה צודק.
כמו שאומרים, ודבר אבנה על מושה למור, ותפארת הקריאה. אם יבוא פה מישהו לעשות
תפארת, יעשה הפוך. אתה צודק. נכון, אז פה צריך להיזהר. נכון. אז פה אני רק נתתי זה בתור דוגמה לאיך אני מקצר מעט בתביר. אז במקום להגיד בן, אני אגיד בן, יכבד אוב, ועבד אבנו. פשוט, אני... קורה את זה אולי בערך 60-70% מהמשך המקובל. בן יכבד אב ועבד אבנו. אני מחבר את היכבד אב אל הבן. כי סוף כל סוף, לולא הצורך הניגוני, לא הייתי שם פה טעם. הייתי אומר, בן יכבד אב. לולא הצורך, בגלל זה אמרתי, הרבה פעמים התביר הגיע כדי... לצרכים ניגוניים, אבל צריך לשים לב שהצרכים הניגוניים האלה לא ישבשו את המשמעות. אז נתתי לכם דוגמאות, אני מסכם. נתנו דוגמאות לאיך קוראים את הצביר כשהוא מופיע באמצע הפסוק ולא ככסרה, באמצע הפסוק במקראות, בתורה, לא 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 בנביאים, לא בנביאים. אבל לפעמים לפני התנוחו זה לא נקרא שהוא כסרה. התביר מופיע תמיד לפני טיפחו, וטיפחו מופיע לפני סוף פסוק או לפני התנוחו. אבל אם התביר מופיע לפני טיפחו של התנוחו, אז הוא לא כסרה, אז הוא לא שוברים בנעימה שלו, רק קצת מקצרים בנעימה שלו. אבל אם מופיע ככסרה, גם עושים נעימה של כסרה וגם מקצרים אותה מעט, כמו מזבח, כמו במזבח מזבח אדנו ילוה אחו אשרת, אבל בתחילת הפסוק הזה לא תיתה לכו, זה תביר שהוא לא בכסרה, פשוט מקצרים את העמדה שלו, לא תיתה לכו, תביר שהוא לא כסרה, רק קיצרתי מעט את הטעמה שלו. אשרו כל עש אסל מזבח אדנו ילוה אחו אשרת עסלוך, במקרה השני זה היה במזבח, זה היה תביר שהוא גם כסרה, אותם המעמיד האחרון בפסוק השוברים שם זה כסרה, אז גם עשיתי כסרה וגם קיצרתי אותו מעט. אותו דבר למדנו בהפטרה, תביר שהוא מופיע בהפטרה כתא מעמיד רגיל כמעמיד לפני התנוחו ולא לפני סוף פסוק, פשוט מקצרים מעט בניגוד, כמו למשל בן יחבדוב ועבד אדנו, זה מקרה של תביר שהוא מופיע לפני התנוחו, הוא לא כסרה, אז אני פשוט מנגן נגינה של העמדה של הפטרה ומקצר במעט. ונתנו גם דוגמה לתביר שהוא מופיע לפני סוף פסוק, כמו ולא עונוהו עום, אז זה גם ניגון כסרה של הפטרה, שטעם האחרון לפני סוף הפסוק, וגם קיצור קצת, לדוגמה, אני חוזר, ולעונו העום, ולעונו העום, עשה דבר. ואז יצאנו ידי חובת, גם המשמעות וגם הניגון. עכשיו, כשיעורי בית לשיעור הבא, בפסוק הזה, ויגש אליהו אל כל העם, יש זירגו בפסוק הזה. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. למה הזירגו הזאת הגיעה? אולי אני אענה חצי תשובה כדי שיהיה גם איזשהו טעם לפסוק הבא. תנסו לחשוב, אמרנו שהתנוחו, סוף פסוק הוא הטעם הכי חזק כי הוא חולק בין שני פסוקים, נכון? מבחינה פסוקית. אחריו התנוחו חולקת את הפסוק לשניים. מה קורה כשהפסוק כבר נהיה ארוך מדי? זה ככה שאלה, רמוז יש בו, לשיעור הבא על הזירגו ועל תפקידה, ואני אתן לכם עוד רמז למי שרוצה להעמיק. בספר הכוזרי, שנכתב לפני כמעט אלף שנה, כמעט אלף שנה, נכון? ספר הכוזרי, התשובה נמצאת בספר הכוזרי, לגבי טעם, לגבי הזירגו. מי שרוצה שיביא לי את התשובה לזירגו מספר הכוזרי, לפני אלף שנה כבר ניתנה התשובה הזאת. ייתן לי את התשובה מספר הכוזרי. ברוכים תהיו.